פרק י"ז, מסע דמשק. אם כן, בנבואה שלנו מנבא הנביא על חורבן מלכות דמשק ומבצרי אפרים. כן, מסע דמשק היא הייתה עיר הבירה של מלכות ארם, ודמשק מוסר מאיר. כן, דמשק מורחקת מכלל הערים, כלומר היא תחרב ולא תהיה ראויה להיקרא עוד עיר. והייתה מאי מפלה, דמשק תהיה לגל של מפולת, הבתים והחומות שנפלו ונהרסו. פסוק ב', עזובות ערי ערורר, לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד. אם כן, עזובות תהיינה ערי ערורר. וכאן שמח הנביא את הפורענות לערי ערורר, אל הפורענות שתבוא על דמשק, לרמוז שאחרי שתכבוש ממלכת אשור את דמשק, תילחם גם ישראל ותגלה את שבטי ישראל היושבים שם. סוף הפסוק, לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד. אם כן, אותן ערים, תחת היות הערים לבני אדם שהיו לפני כן, תהיינה ערי ערוער לעדרי בהמות, ושם ירבצו העדרים בערים ולא יהיה מי שיגרש אותם ממקומם. מדוע? דרכם של רועי הבהמות שהם מרביצים את עדריהם במקומות שאין שם יישוב בני אדם, לא שדות ולא כרמים. וכשארץ נושבת נחרבת, היא נעשית מקום מרבץ ומראה לעדרי הבהמות. פסוק ג', ונשבת מבצר מאפרים וממלכה מדמשק, ושאר ארם ככבוד בני ישראל יהיו נאום אדוני צבאות. כן, לא יהיו מבצרים לאפרים, מדוע? כי האויב יפרצם ויחריבם, וממלכה מדמשק. כלומר, הממלכה תושבת גם מדמשק. כלומר, דמשק תחדל מלהיות עיר מלוכה. מלך אשור יכבוש את דמשק ויבטל את מלכותה. אם כן, יש לנו כאן בפסוק גם נבואת פורענות לאפרים וגם לדמשק. מדוע? כיוון שאפרים ודמשק היו בעלות ברית באותם ימים, כמו שלמדנו בפרק ז'. ושאר ארם, כלומר שארית מועטה תהיה לארם, כמו כבוד בני ישראל, שגם הוא ימעט ויחלה. כך יהיה גם כבודם של ארם. פסוק ד', והיה ביום ההוא, ידל כבוד יעקב ומשמן בשרו ירזה. כלומר, כאשר תבוא הפורענות, ממילא תתמעט תהילתו של יעקב, והמקומות השמנים שבגופו יהפכו לרזים. פסוק ה', והיה כסוף קציר כמה, וזרוע שיבולים מקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. כלומר, הדלדול שיהיה בכבודו של יעקב, יהיה כמו שאדם עושה בשעת הקציר את הקמה, כלומר, שהשיבולים שעדיין מחוברות לקרקע, הוא אוסף אותם אל ידו אחת, כדי שיהיה נוח לקצור אותם, ובזרועו, כוונה בידו השנייה, הוא קוצר את השיבולים, כך האויב יקצור את יעקב. וכי מלקט שיבולים, הלקט אין השיבולים שנופלות מידו של הקוצר, והוא מפקיר אותם לעניים. אבל האויב לא ינהג ככה, אלא לאחר שיקצור הוא ילקט את כל השיבולים שנפלו, כלומר שלא יניח לאף אחד מישראל לברוח ויחפש אחרי כל מי שימלט בעמק רפאים, העמק שבדרום ירושלים. פסוק ו', ונשאר בו עוללות כנוקב זית, שניים שלושה גרגירים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפיה, פוריה נאום אדוני אלוהי ישראל. כלומר, מי שישאר ביעקב יהיה כמו עוללות, זה הפירות הקטנים שנשארים באילן, לאחרי שכתפו את הפירות כנוקב זית, כבמכת זית, שמוזקי הזיתים הם חובטים ומכים את האילנות של הזיתים במקלות כדי להשאיר את הפירות, והעוללות הנשארות באילן ואינן נושרות, שניים שלושה גרגירים בראש אמיר. האמיר הוא הענף הגבוה שבאילן, שבראשו יישארו שניים או שלושה גרגרים. ארבעה חמישה בסעיפי הפוריה, או ארבעה חמישה גרגרים יישארו בסעיפים, הכוונה בענפים של הגפן הפוריה. משמעות הדבר שישארו מעטים מאוד מבני ישראל, או שישארו מעט מאוד פירות לאכילה. פסוק זין, ביום ההוא ישה האדם על עושהו ועיניו אל קדוש ישראל תירנה. כלומר, ביום ההוא אחרי הפורענות יפנה האדם אל בורו, אל הקדוש ברוך הוא, והוא יצפה אל לקדוש ברוך הוא. פסוק ח', ולא ישה אל המזבחות מסרי אדם, ואשר עשו אצבעותיו לא יראה והאשרים והחמנים. כלומר, אדם לא יפנה יותר אל המזבחות שהוא עשה במו ידיו, ואשר עשו אצבעותיו לא יראו. כלומר, את הפסלים שהוא עשה בידיו, ממילא הוא כבר לא יפנה אליהם לעזרה, ואשרים, לא יראה את האשרים, האשרים אלא אילנות שנטועים לעבודה זרה, וחמנים גם הם מאותם דברים שעבדו בהם לעבודה זרה. פסוק ט', ביום ההוא יהיו הרי מעוזו כעזובת החורש והאמיר, אשר עזבו מפני בני ישראל, והייתה שממה. ביום ההוא, כאשר יושבת המצור, המבצר מאפריים, יהיו הרים שאדם חשב אותם למקום בטוח, למעוז, למבצר, למקלט, יעזבו, ויהיו כעזובת החורש והאמיר. כלומר, אם יהיו כאדמה עזובה שהפכה למקום חורש והאמיר, כוונה לילנות גבוהים. פסוק י', כי שכחת אלוהי אישך, וצור מעוזך לא זכרת, על כן תיתי ניתן ענמים, וזמורת זר תראינו. מדוע כל זה יקרה? משום שכנסת ישראל שכחה את הקדוש ברוך הוא שממנו התשועה והגבורה. ועל כן, אומר הנביא, מכיוון שאתם שכחתם את הקדוש ברוך הוא, לכן תיתי ניתי נענמים. דרכם היה לנטוע נטיות של תפנוקים, להתענג בצל האילנות הנחמדים, והיא תוכחה לעשירים בעם שהם היו מתגאים בגנים הנחמדים שלהם, או שיש מפרשים שהעצים האלה היו עצים שניטו לשם עבודה זרה, וזמורת זר תראינו, ודרכך לזרוע את הגנים שלך בזמורות זר, כוונה מעצים שהובאו ממקומות רחוקים, הכוונה שהעשירים משתדלים להרבות בגניהם מיני אילנות נעים ויקרים שמוצאם מארצות רחוקות. ויש כאן גם משל שעם ישראל עזב את דרך השם וחיפש לו תרבויות אחרות, או שגם כאן הכוונה לעצים שניתו לשם עבודה זרה. פסוק י' א', ביום ניתך תשגי ובבוקר זרך תפריחי, נט קציר ביום נחלה וכאב אנוש. כלומר, הנטיות שאת נוטעת ביום מצליחות מאוד, ובו ביום שאת נוטעת, את מביאה את הנטייה לסגסוג, לגובה רב, ובבוקר זרך תפריחי, בבוקר שלמוחרת יום ניתך, תביא את זרך, כלומר את האילן שנטעת, כבר לידי פריחה, כלומר תהיה הצלחה מאוד גדולה. אבל אחרי ההצלחה הזאת, נעקר והושלך הקציר, ביום שיטפון, כאשר יענה הנחל, על גדותיו ישטוף הכל, כך יקרה לעם ישראל. וכשנטל קצירך, יהיה לך כאב אנוש, כאב חזק ורע, שאין לו רפואה. פסוק י' ב', אוי המון עמים רבים כעמות ימים מימיון, ושעון לאומים כשעון מים כבירים ישעון. כלומר, יעלו הרבה עמים על עם ישראל, והם חילותיו של סנחריב, שהם יעשו רעש כראש הימים ההם. כלומר, דימה את הצבאות העולים על הארץ כגלי הים ההוגויים, והולכים להציף את היבשה. פסוק י' ג', ולומים כישון מים רבים משעון, וגער בו ונס ממרחק, ורודף כמו צרים לפני רוח, וכגלגל לפני סופה. ראש הדבר, הקדוש ברוך הוא יגער באותם עמים, והקדוש ברוך הוא ישלח רוח שערה שתשיב לאחור את גלי הים המרובים, שזה הדימוי לצבאות הרבים של מלך אשור, ונס ממרחק, המון הזה ינוס אל מקום רחוק. ויברח במרוצה, כאילו רודפים אחריו כמוץ ערים לפני רוח. מוץ הכוונה זה הקליפות העוטפות את הפרחים שבשיבולים, או את הגרגירים שבהם, שהרוח מטלטלת אותו לכל עבר. וכגלגל לבני סופה, זה צמח בצורת כדור, שהרוח חוקרת אותו ממקומו, ומגלגלת אותו למקומות רחוקים. אם כן, כך צבאות האויב התפזרו לכל רוח. פסוק י' לעת ערב הנה בלעה בטרם בוקר עינינו, זה חלק שעושינו וגורל לבוזזינו. כלומר, בזמן הערב תהיה עדיין בלעה, כלומר אימה גדולה בגלל עוצמתו הגדולה של האויב. אבל בטרם בוקר עינינו, כלומר לפני שיעיר הבוקר, כבר לא יהיה האויב, כי הוא יושמד פתאום בשעות הלילה. וכן, זה הכיליון הזה מיועד לחלק שעושינו, זה המנה שמיועדת לשעושינו, לאלה ששודדים אותנו, וגורל לבוזזינו. כלומר, זה הגורל שיהיה מיועד לבוזזינו. אם כן, יש לנו כאן נבואת פורנות, בסופו של דבר, לצבאות אשור בשערי ירושלים.